חי תמיד איתי כוח.
מתוך דברי הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, פרשת שמות. על הפסוק בפרשתנו, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, נאמר בשמות רבה, משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצאן. אמרו רבותינו, כשהיה משה רבינו עליו השלום רואה צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לחסית. כיוון שהגיע לחסית, נזדמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני עצמה. עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, כך חייך אתה, תראה את צוני, ישראל. ויש לבאר הוראה מזה בעבודת האדם לקונו. דהנה נאמר באסתר רבה, במדרש של מגילת אסתר, נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר, מה קול גדול הזה שאני שומע כגדיים וטלאים? עמד משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, ריבונו של עולם, לא גדיים ולא טלאים הם, אלא קטני עמך, שהם שרויים בתענית היום שלושה ימים ושלושה לילות. נמצא דגדאים נאמר על קטני עמך, אלו תינוקות של בית רבן. ועל זה היא ההוראה אלינו, כמו שמשה רבינו רוען של ישראל, לא ויתר אפילו על גדי אחד, ועשה כל שביכולתו להחזיר הגדי לעדר הצון, כן גם בנוגע אלינו, שאסור לוותר על אף ילד יהודי, ואם רואים גדי שבורח מן העדר, צריכים לעשות כל מה שביכולת ובמסירות נפש כדי להחזיר את הילד לצון קדושים.
שבדך כי מצווי סכו לא ישוכו בוכתי תואיסי כסא אויבד בקשבדך כי מצווי סכו לא ישוכו בוכתי שעדכו כי מצווי סכו לא ישוכחתי תחי נפשי היו שעלנקו והוא משפוטכו יזלובוני תוהי
הייתי כסה עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. שלמה כהן. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כף ב' בטבת, תשפ"ד, 3 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם דובר צהל שהתיר הבוקר לצערנו לפרסום כי רב סמל מירון משה גרש, בן 21, מפתח תקווה, מחיל ההנדסה הקרבית נפל בקרב בצפון רצועת עזה. מספר חללי צהל מתחילת המלחמה עלה ל-509 חיילים. הלילה גם פורסם כי שני חיילים נפצעו באורח קל מירי נונטט למוצב צבאי בגבול לבנון. חיזבאללה קיבל אתמול אחריות על 10 אירועי ירי שביצע למרחב הצפון. דובר צהל תת-אלוף דניאל אגרי אמר בפתח הצהרתו היומית, שעות אחרי חיסול סגן מנהיג החמאס סלאח אל-ערורי בבירות, אנחנו במוכנות גבוהה וממוקדים בלחימה בחמאס, אבל הוא סירב לאשר שישראל עומדת מאחורי החיסול. אני רוצה לענות בצורה ברורה, אני לא מייחס למה שנשמע כאן או במקומות אחרים, אני לא מתייחס לכך, אנחנו ממוקדים בלחימה בחמאס. על השאלה האם ישראל נערכת לירי מסיבי בעקבות החיסול, הוא השיב, בעורף אנחנו מעדכנים את הציבור בהנחיות, כשצריך מעדכנים, מחדדים ומשנים הנחיות. בינתיים לילה שנראה שקט עבר על העורף לפחות. ואפשר לומר שהשמחה רבה, נדב שרגעי תחת הכותרת סוף סוף, סימן קריאה כותב הבוקר בישראל היום, סוף סוף ניתן לנשום מעט לרווחה, מותר לזקוף גב, לחיי חיוך מסופק, מאופק, זהיר, אחרי שבועות ארוכים של דכדוך ואבל וכאב, אחרי מאות אזרחים הרוגים וחטופים, וקרוב ל-100 בקרים עם הודעות הותרו לפרסום, מותר קצת לשמוח. החיסול וסגירת מעגל עבור משפחות שקולות רבות שהמניע והמכוון והמסובב של הפיגועים שבהם נרצחו יקיריהם היה ארורי. חיסולו אמנם לא ישיב להם את יקיריהם, אבל לפתע אחרי חודשים ארוכים מטבע הלשון השחוקה, ידה הארוכה של ישראל, שרבים סברו שכבר אין לה כיסוי, שרבים חשו כי הפכה חלולה, מתגלה מחדש על פי פרסומים זרים כהגד שיש מאחוריו ממש. והלב מבקש להאמין שאם שם בלבנון זה אפשרי, אולי זה יהיה אפשרי גם כאן, קרוב הרבה יותר, בעזה תחתית מול סינואר ומרעב, ארורי שאחראי לאין ספור דמעות וכאב בצד הישראלי, ארורי שטבע יחד עם חבריו את עסקת שליט והביא לשחרורם של יותר מאלף מחבלים, ובהם סינואר וחבריו שבנו ומנהרו וחימשו את עיר הטרור עזה, ארורי שהיה אחראי להכוונת מאות פיגועים ביהודה ושומרון, ורק לאחרונה הציב לעצמו יעד חדש, בניית יכולת רקטית גם עבור חמאס יוש, ארורי הזה סוף סוף חוסל, איננו עוד. ישראל, על פי פרסומים זרים, הוכיחה שהיא עדיין מסוגלת. מצד אחד זה משמח, היכולת המבצעית והמודיעינית שהופגנה בחיסול ארורי היא פנומנלית. מצד שני, החיסול מגביר את התסכול מהפער העצום בין היכולת הזאת, שעל פי פרסומים זרים הופעלה אתמול, לבין הביצועים העלובים של אותה מערכת בשמחת תורה. ישראל טעתה קשות כששחררה את ארורי מהכלא ב-2010, בתמורה לכך שיצא לחול. זה מדהים, אתמול עשיתי פשוט ויקיפדיה ללמוד את קורות חייו של המנוח, וכן, הוא ישב כבר בכלא, היה 15 שנה בכלא, היה בכמה בעצם סבבים בכלא, ושוחרר ופשוט סוכם איתו שהוא התרחק מהאזור. אני חוזר לשרגי, הוא כותב, היא שילמה על כך מחיר דמים. פעם, כשעדיין התראיין לעיתונאים ישראלים, ארורי אמר לגל ברגר שישראל טועה כאשר היא מגרשת אסירים ביטחוניים, משום שאם היו חוזרים לשטחי יהודה ושומרון, הייתה לה אפשרות רבה יותר לשלוט בהם. כמה שהוא צדק ואף הוכיח זאת לישראל באופן אישי ומכאיב. עכשיו צריך לשים לב לא רק לצפון, אלא גם לגזרת יהודה ושומרון ומזרח ירושלים. ארורי היה שם שם דבר. צהל ושירותי הביטחון צריכים להיערך לאפשרות של ניסיונות פיגוע, הן מצד יחידים והן מצד תאים רדומים, שארורי פיזר ביהודה ושומרון לאורך השנים, וייתכן שטרם נחשפו. גם האפשרות של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית, חלקי או מלא, צריכה להילקח עכשיו בחשבון, כי ארורי היה קונצנזוס פלסטיני וסימל את איחוד החזיתות בתוך יהודה ושומרון, בין פתח, חמאס וארגוני טרור נוספים. ככה על חרורי של ארורי ש... חוסל אתמול בבירות. אני רוצה ככה לחזור רגע להיסטוריה שלו, של חרורי, אבל רגע נזכר לי הסיקור הזה עם פרקי ההיסטוריה שלו ואיפה כל זה התחיל. אז נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, 7:18, ואחריה נמשיך.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ותשע עשרה דקות עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו לחזית אחרת, שהחיסול ככה קצת... אולי שם אותה לרגע בצד, את הכאב, את התסכול ואת הזעם הגדול, ההחלטה המקוממת של בית המשפט העליון על עילת הסבירות, בעיתוי הזה, בתזמון הזה, עם הנימוקים האלה, והנה דברים שכותב הדוקטור איתן אורקיבי על מערכת המשפט אחרי ההחלטה הזאת, כמו שמטיפים לנו מלמעלה פוליטיקאים, בעלי יומרה חינוכית בלתי נסבלת ואומרים פסיקה צריך לכבד, אבל בשביל כבוד צריך לעבוד. וכמו שהמציא מי שהמציא את ההבחנה בין דמוקרטיה פרוצדורלית לבין דמוקרטיה מהותית, נערוך לרגע ההבחנה בין כבוד פרוצדורלי לבין כבוד מהותי. רגע, לא להיבהל מהמילים המשפטיות הגבוהות, מיד זה יהיה פשוט יותר. את פסיקת בגעת, והדברים באמת חשובים ונוגעים לכל תחומי חיינו, כאן הציבוריים במדינת ישראל, בהיבט הביטחוני, היהודי, בכל היבט שהוא. את פסיקת בגעת צריך לכבד ולפעול לפיה. עד כאן הצד הפרוצדורלי, כן? הוא אמר יש כבוד פרוצדורלי וכבוד מהותי. בצד המהותי, חובה עלינו להזכיר בכל פעם מחדש, שאת הלחץ הגדול שהופעל כדי לעמוד בזמנים, כלומר להגיע לתוצאה המבוקשת בבית המשפט העליון, בטרם השתנה חלילה מאזן הכוחות. זאת לא החלטה מעוררת כבוד במובן המהותי של המילה. פירוש הדבר הוא שבניגוד לתחושה המסתררת, כאילו השופטת אסתר חיות הניפה את חרבה ומוטטה באבחה אחת את חלום הרפורמה, העסק לא מת. ובהשאלה מהשפה המלחמתית אפשר לחסל את תוכניות העבודה של אדריכלי הרפורמה, אבל אי אפשר להרוג את הרעיון. הפסיקה הזאת שמגיעה לקו הגמר עם הרבה זהה על המצח והגב, מתנשפת, מתאמצת, דחוקה ובעיתוי אומלל, רק מלבה את התפיסה שלפיה אין ומעולם לא היה כאן אימות עקרוני ומהותי, אלא מאבק כוחות. למה? מסביר אורקיבי, כי בסופו של דבר, אם אחרי כל כך הרבה הסברה, נאומים, פרשנויות, חוגי בית, אספות חירום, ועידות פאניקה וישיבות בעולות, כשברקע גם מגויסות כפי שלא ראינו מעולם, האליטות מכוננות התודעה בישראל, שזה האקדמיה, הכלכלה, התקשורת, הצבא, אם בסוף כל זה, ההחלטה האופרטיבית על הפסילה מתפלגת חצי-חצי, אז כנראה, כמעט חצי-חצי, כן? 7-8, אז כנראה בלי קשר לדעה על איכות החוק, העניין הזה בכל זאת שנוי במחלוקת. זה מה שאנחנו רואים מהפסיקה בבגץ. זה משעשע, כמעט אירוני, לקרוא את הערותיה של השופטת הפורשת ענת ברון ביחס להקשר שבו מתפרסם פסק הדין. פתאום לבית המשפט חשוב להרים את הראש ולהתייחס למציאות שבחוץ. הנה הציטוט של הדברים שלה, זה באמת בלתי נתפס. הלכתי ממש, אני יוצא רגע מהמאמר של אורקיבי לפסק הדין עצמו, וממש קראתי שם את הדברים, לראות שזה לא ציטוט חלקי, אולי הוצא מהקשרו, או משהו כזה, אז שימו לב, היא מצטטת את ממגילת העצמאות, וכותבת כך, מדינת ישראל הוקמה על ידי אבותיה המייסדים, כמדינה יהודית בעלת אופי דמוקרטי, המעלה על נס, זכויות אדם וחירויות פרט. זאת תעודת הלידה, ואף תעודת הזהות של מדינתנו הריבונית. בימים אלה, בחלוף 75 שנים מאז אותו רגע היסטורי של הכרזת העצמאות, מרחפות מעל מדינת ישראל סכנות קיומיות מחוץ ומבית. אתם שומעים? כן, אני מצטט מתוך הפסק של השופטת ענת ברון, שכל המהלך הזה זורז כדי שהיא תהיה חלק מפסק הדין, כדי ש... שלא תמונה אחרת או אחד מהשופטים הקיימים ישנה את מאזן הכוחות, ושנהיה בטוחים ששופטי בגץ יהיו בטוחים שהפסיקה תהיה נכונה. אז זאת השופטת ברון. סכנות קיומיות, שוב אני אקרא שוב את המשפט הזה, בימים אלו בחלוף 75 שנים מאז אותו רגע היסטורי של הכרזת העצמאות, מרחפות מעל מדינת ישראל סכנות קיומיות מחוץ ומבית. והנה בהמשך, בעוד שורות אלו נכתבות, ומאז הטבח הנוראי ומעשה הזוועות של יום 7 באוקטובר, מדינת ישראל נתונה במלחמה עקובה מדם נגד אויב ברברי שקם עלינו לחלוטנו, על סכנות אלה שמחוץ נגבר ביד חזקה ובזרוע נטויה. הדמוקרטיה הישראלית נתונה בימים אלה בסכנה מבית, והיא מגולמת בתיקון לחוק יסוד השפיטה שנועד להביא לשינוי משטרי יסודי במדינת ישראל, וכולי וכולי, ואז היא מסבירה כמה צריך להילחם בחוק הזה. פשוט מדהים, כן? זה לא איזה אמירה של טוקבקיסט, איזה מישהו בטוויטר, איזה איש שמאל קיצוני, עזוי ומטורלל, שופטת עליון, בזמן המלחמה, כשחיילינו נלחמים, אומרת בעצם, על 64 מנדטים, כן? על 64, על רוב העם, אם מדברים על רוב יהודי, אז זה הרבה יותר, היא אומרת שהוא האויב עכשיו, הוא האויב, יש את האויב מבית, או יש את האויב מחוץ, ויש את האויב מבית, ונלחם בזרוע נטויה באויב מחוץ, וגם באויב מבית. אגב, אפרופו זרוע נטויה, היא לא אפשרה במהלך שנותיה כשופטת כל כך להילחם בזרוע נטויה. אגב, היא עצמה, אם שקולה שאיבדה את הבן שלה בפיגוע, במועדון המייקס פלס בתל אביב, אבל היא הדגישה שבפסיקה שלה היא נזהרת ממפרידה בין ביטחון לבין משהו שיש בו חשש כן, איזה ספק ספייקה, איזה גרמה של נקמה. ולכן היא אסרה הריסת בתים, יש לה שורה של פסיקות בעניין הזאת, אז זה דווקא כאחד שנפגעת טרור. אני חוזר לאיתן אורקבי, והוא כותב כך, על ההגבלה הגסה והלא אלגנטית הזאת, הוא עודדין איתה, כן? בין מתקפת טרור למהלך חקיקתי של נבחרי ציבור, לא חתומים פעילי מחאה לאותים שסיימו זה עתה שיחת זום עם אהוד ברק או עם דן חלוץ, אלא שופטת בית משפט עליון. מעניין, במשך שנה שלמה לא תרחו ראשי מערכת המשפט, לא שופטי בגץ, לא הנשיאה חיות וגם לא היועצת המשפטית לממשלה לצייץ מילה אחת על ההקשר שבתוכו מתנהל האירוע. מחאה, קמפיין תקשורתי וגלישה עקבית וברורה למחוזות הקריאה הלא חוקית לאי-ציות, למרי אזרחי, לסרבנות, סליחה, אולי לאי-התנדבות כפי שהגדירו זאת הטייסים, משיכת השקעות, שלא לדבר על חסימה עקבית של צירי תנועה, שיבוש אירועים ציבוריים והצקות בלתי פוסקות, על סף ההטרדות הפיזיות לנבחרי ציבור. במשך כל התקופה הזאת לא שמענו מהם, ולו מתוקף מעמדן, אמירה נורמטיבית אחת. לא על חציית גבולות המחאה, לא על הליכה על סף הפרת החוק, ולא על הפגיעה האיומה במרקם הדמוקרטי שנעשות בשמן ובשן המערכת שבראשה הן עומדות. להפך. הם נעשו באופן אישי לגיבורות מחאה על גבי שלטים וחולצות במאבק ששרת באופן ישיר את האינטרסים שלהם, כן? השופטת חיות, השופטת ברון, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, ובמורד הדרך הן מגישות לצד אחד של הוויכוח הפוליטי ניצחון תודעתי עצום, כשהצד השני מסומן כסכנה קיומית. וזה אולי מעיד ומסיים של הפסיקה הזאת אין עניין אמיתי עם ביטול עילת הסבירות. יש לה עניין עם צריבת תודעתית של תמונת ניצחון על יריב לוין ויצירת הרתעה מול התביעה הציבורית הרחבה לרפורמה במערכת המשפט וליחסים בין הרשויות. התכלית העמוקה של הפסיקה היא לצרוב בזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית תבוסה מצלצלת שתהדהד פה שנים ותרחיק את היוזמות הבאות לאיזון בין הרשויות אל רצועת ביטחון, זה הדימוי שבו הוא משתמש, ששמה רפורמה בהסכמה. כלומר, בפרפרזה לקרבות, כן, אם מדברת על מבית ומחוץ, אז את הקרבות מחוץ אנחנו עושים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ועכשיו הנה היא נתנה פה פסיקה מהדהדת, מצלצלת, שתרחיק אותנו לאיזה רצועת ביטחון צרה שנקראת רפורמה בהסכמה. ובהסכמה בישראלית שוטפת, זה אומר מסע ומתן של שנים, מיקוח עקר, פשרות ומריחות, לא בטוח שזה יעבוד. מי שאוזנו קשובה לחברה הישראלית ולא לטבעת התהודה, יודע שעבור רבים מאוד, הפסיקה הזאת לא תהיה סוף פסוק. ואני חושב שזה נכון, מצד אחד זה מייאש, באמת מייאש לראות את הפסיקה ואת התמיכה מכל כך הרבה עיתונאים ופרשנים. כן, דווקא זה העיתוי הכי נכון, בטח במלחמה, אבל מצד שני, הרבה אנשים, אני חושב שאולי כולם לא נשמע, בטח לא בערוצים ובתקשורת, אבל הם עכשיו מבינים את מי יש לנו עסק, וכמה מנותקים שופטי בגץ בהחלטה, ובעיקר בתזמון שלה. זה פשוט ניתוק בלתי נתפס מרוח העם. אני אומר באמת בכנות, גם אם השופטים היו פוסקים עכשיו ברוב עצום, לטובת עילת הסבירות ולטובת הרפורמה המשפטית, אני הייתי אומר שזה לא צריך עכשיו לדון בזה, כשחיילינו נמצאים בשטח, ומהם רבים שהם מתנגדי הרפורמה. אז הם צריכים עכשיו לקבל את הפסק דין שנוי במחלוקת, למרות שיש פה עניינים, כשמדברים על בית המשפט העליון, אי אפשר להזניח את הנושא הזה, זה קשור לחיים ולמוות גם, בין היתר, לא רק לזהות של מדינת ישראל, ולמהות של מדינת ישראל, ולשלל עניינים, אלא גם לחיים ומוות, הוראות הפתיחה באש, הריסת בתי מחבלים, גירוש מחבלים, יש פה סוגיות מאוד מאוד דחופות, שיש להם השפעה על חיים ומוות, אבל האם ככה בדיוק ברגע הזה שהערך העליון באמת בימים האלה צריך להיות של, של אחדות, של נלחמים ביחד מול, מול האויב, זאת הסכנה הברורה והמיידית? אז הייתי אומר שלא צריך ממש לעת הזאת לפסוק בסוגיה הזאת. אבל הם נמצאים במקום אחר לגמרי. זה פשוט מדהים. טוב, עכשיו לאהרון רזל ולשיר החדש שלו שנקרא מבחן האהבה, שהוא לא יודע אם בפרפרזה, הוא מצטט בפירוש שורה שהוא קרא ברמחל, ועליה הוא מוסיף, השורה אומרת כך במסילת ישרים, שיוהב את הבורא כאהבת בן אל אביו, שהיא אהבה טבעית ממש, ומבחן האהבה הזאת הוא בשעת הדחק, בשעת הדוחק והצרה. וכמובן זה חיבר את אהרון רזל לימים המאתגרים האלה של מבחן האהבה, והוא כתב והוסיף מילים משלו, יחד עם רעייתו אפרת רזאל, כי יש בך נקודה קטנה של אור והיא שלך, היא מתכסה ומתגלה כלבנה, המאירה באפלה, זה מבחן האהבה.
שעת הדוחק והצרה אפילו נוטלת ממונך אפילו נוטלת נפשך מבחן אהבה שעת הדוחק והצרה הלב אינו מרפה ממך ואין מי שעונה לך יש בך נקודה קטנה של אור והיא שלך היא מתכסה ומתגלה כלבנה המאירה באפלה כן, יש בך נקודה קטנה של אור אחרונה מתכסה ומתגלה כלבנה המאירה באפלה זה מבחן אהבה מבחן אהבה מה שלא יהיה אני נשאר איתך ממשיך למרות החשיכה בדרך אל ביתך מבחן אהבה עמוקה יותר מים ורחבה מהמדבר הגדול והיא טובה היא טובעת את כולך כי יש בך נקודה קטנה של אור והיא שלך מתכסה ומתגלה כלבנה המאירה באפלה כי יש בך נקודה קטנה של אור אחרונה sao mi gala kalevana amira ba fella ze mi khana ba ze mi khana
מבחן אהבה, מה שלא יהיה, אני נשאר איתך, אהרון ואפרת רזל כתבו. עכשיו 7:35, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:39, את הטקסט הבא, את הדברים הבאים, כותב הראל מקייס, האמת שאני לא יודע מי הוא, אבל מאוד התחברתי לדברים שהוא כותב, אפילו יותר מתחברתי, הוא תיאר ממש את התחושות שלי יום, יום קודם, איזה מין מסע כזה ש, שאני עברתי בין, לצערי, בין בתי אבלים, על חיילים, על חללים שנפלו, והיחס בין המציאות למציאות כפי שהיא מסופרת בתקשורת, והוא כותב כך, איזה יום אלוקים, איזה יום, יצאתי בבוקר לנתניה, מפגש רבני בתי ספר בעיר, כמה פעילויות של כולם להצלחת החיילים, כמה תפילות שהם מארגנים, סיום עשרות ספרי תהילים בכל יום, עזרה למשפחות מפונים, אפילו יוזמה של הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת חללי צהל שנפלו במלחמה. לא נחים לרגע. משם לניחום אבלים ברמת פולג אצל משפחתו של הראל איתך, השם יקום דמו. לא הכרתי אותו וכמוני עוד רבים שישבו שם. סיגלית, אמו של הראל, השם יקום דמו, מספרת שלחם בניר עוז 3 ימים ברציפות. הצוות שלו בפלסר גבעתי, צוות איתך, הוגדר כצוות של לוחמים עזי נפש, שתמיד אפשר לסמוך עליהם. הוא נפצע אנוש בעזה ממטען שרשרת, במשך 7 ימים נלחמו על חייו בבית החולים, עד שיצתה נשמתו בתארה. הרופאים שנלחמו על חיי בנה וחיי שאר הפצועים, אמרו לאמא, עשינו כל שיכולנו. עכשיו זה רק תפילות. והיא שואלת, אבל מי התפלל? והיא מספרת שהגיעו לבית החולים פמליות של רבנים מהשורה הראשונה, שסיפרו לה שאלפי בחורים וילדים מתפללים בישיבות ובתלמודי התורה 24/7 לרפואת החיילים והפצועים. למה היינו צריכים להגיע למצב הזה, שאלה האמא, כדי להבין שגם זה צבא, צבא של תפילות? ואז לפתע נכנס לבית האבלים אדם שהציג את עצמו כאבא של איתי, חייל שריון שנחטף מתוך הטנק שלו שנפגע בשמחת תורה, ומאז הוא נמצא בעזה. האבא ביקש להודות לאימא של הראל איתך, על שבנה השם יקום דמו מסר את נפשו בניסיון לחלץ את איתי ואת שאר החטופים, והם כולם יחד במלחמה הזאת על המולדת שלנו. באותו רגע היה נדמה שאפילו האוויר שעמד ביניהם הרכין ראש בדום ובהצדעה. ומשם מספר הכותב על המסע הזה, הוא עובר לקרני שומרון, הראל מקייס, הוא אומר, להלוויית לוחם גבעתי, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, השם יקום דמו, שנפל בלחימה בעזה יום קודם, שעצר טיול גדול בארצות הברית כדי לעלות על המטוס הראשון לארץ, למרות שמפקדו אמר לו שהוא עדיין לא נקרא למילואים בכלל, שעוד לפני שנחת כבר סיפח את עצמו לצוות שאיתו יוכל ללחום עם הנגב שלו, כבר ביום שבו ינחת בארץ. והלוויה נוכחים גם חבריו שנפצעו בקרבות והגיעו מרוסקים בגופם ובנפשם בכיסאות גלגלים כדי להיפרד מחברם האהוב. אלה שלא נפצעו יחזרו לעזה מיד בתום הלוויה. ובכל הזמן הזה, בין הבית לפגישה של רבני בתי הספר, כן, זוכרים, בזה הוא התחיל, ומשם לניחום אבלים, ומשם להלוויה, אני שומע ברדיו עולם אחר לגמרי. עולם שמעלה מרועיינים רק כדי לבלבל במוח על פסקת ההתגברות, על ריסון הכנסת, על כמה חשוב להקשיב לאמריקאים ולהפסיק את המלחמה, אפילו לא בגלל החללים השם יקום דמם, אלא בשם איזה הומניטריות מזויפת, ורק להחליש, ועוד פעם להחליש. ומה עם אחריות? למה לא לקחו אחריות? האם אתה קורא להנהגה להתפטר או שלטלות אותם בכיכר העיר יספיק לדעתך המלומדת? והוא מסיים, אלוקים, שרק נזכור לאורך כל הדרך שזה לא העולם האמיתי. זהו עולם אחר, צד אחר, סיטרה אחרה ממש. והעולם האמיתי הוא הבוקע שם, בבתי האבלים, בלוויות, בבתי החולים, בחיתות הילדים, אבל לא באולפנים, לא בחדשות, לא בכנסת, לא בבית המשפט. העולם האמיתי זה אנחנו, וחייבים לזכור את זה לאורך כל הדרך, עכשיו, ובעיקר כשישקע אבק הקרבות, ונשוב סוף סוף להביט אל השמיים הכחולים.
אני תקווה שיתבהר הכל, רוצה שיתבהר הכל. שום דבר לא חדש, יום רודף את קודמו, שום דבר לא חוזר, גם הלילה מתעורר איתנו, אז אני מנגן לי.
שיסתדר הכל, רוצה שיסתדר הכל, כי שום דבר לא חדש, לא מרודף את קודמו, שום דבר לא חוזר, אז אני מתפלל עלינו שתמיד ננגן.
לנצח את הניגון שלנו כשאנחנו מנגנים, אז אלוקים איתנו והוא כל כך שמח איתנו לנגן.
מי יוכל להפסיק את הניגון שלנו כשאנחנו מנגנים, אז אלוקים איתנו והוא כל כך שמח.
שיתחדש הכל עלינו, שיתהפך הכל לטובה.
אני תפילה שהניגון יתקיים בלב כולם.
אני תפילה שהניגון יקלף את הקליפות שלנו. הניגון שלנו כשאנחנו מנגנים, אז אלוקים איתנו והוא כל כך שמח איתנו לנגן. מי יוכל לנצח את הניגון שלנו כשאנחנו מנגנים, אז אלוקים איתנו והוא כל כך שמח איתנו לנגן.
אני תפילה שיתחדש הכל עלינו, שיתהפך הכל לטובה. אני תפילה שהניגון יתקיים בלב כולם. אני תפילה שהניגון יקלף את הקליפות שלנו, ננגן. אז מי יוכל לנצח את הניגון שלנו? שולי רנד ואמיר בניון. עכשיו, בזמן שנשאר לחוברת נפלאה שנקראת חיים מאירים, לראות בטוב השם בארץ חיים, כותרת משני יסודות משיבי לב הנפש לאורו של מורנו ורבינו הרב חיים מאיר דרוקמן זכר צדיק לברכה. חוברת שיצאה בימים האחרונים ליתר דיוק ממש ליום הזיכרון הראשון השנה לפטירתו של הרב דרוקמן בזאת חנוכה. הכותבת היא יעל ביננפלד שהיא נשואה לנכדו של הרב דרוקמן. ו... הנה קודם כל נתחיל אולי בגב העטיפה כדי להבין את המסגרת ואחר כך כמה ציטוטים מתוכה. נפתח בציטוט של הרב דרוקמן, ואף על פי שהחושך עלול להיות מעיק ומכאיב, ובדרך עשויות להיות ירידות, עיכובים וסיבוכים, בעיניים של אמונה רואים כי המאורעות כולם אינם מקריים, וכי אין בקשיים ובעיכובים, ואפילו בסימני השאלה הצצים מדי פעם, להמאם בחיוז זה את הביטחון בהמשך התממשות התוכנית האלוקית, שיעדה הסופי הוא הגאולה השלמה והטוב השלם. זה היה ציטוט מדבריו, וכותבת יעל ביננפלד, עורכת החוברת, מורנו ורבינו הרב חיים דרוקמן, עוד מוצל מאש, עלה מתוך תופת השואה לארץ ישראל, ומאז העיר ברוחו הגדולה את כל המחשקים בדרך, לאורך כל אתגרי שנות קיומה של מדינת ישראל, מתוך לב טוב ועיניים מאירות אמונה, התמיע רבינו משנה סדורה של חוסן פרטי ולאומי, יסודות איתנים להתמודדות עם כל המכשולים בדרך לגאולה, הוא רומם שוב ושוב את מבטינו מהכאן ועכשיו, לראייה של נצח ישראל, מתוך סנגוריה וחיבור עמוק לכלל, ולתוכנית האלוקית המתקדמת, כמעה כמעה. המסרים האמוניים שלימד רבינו, הנובעים מתורת חיים נצחית, נכונים לא רק לשעה שבה נאמרו בשיעורים שהעביר כרב ומחנך, אלא לכל משבר הפוקד את הפרט ואת עם ישראל כולו, במהלך תחייתו בארצו. בזמנים קשים לעם ישראל, משנתו של הרב דרוקמן יכולה לשמש כמים קרים על נפש עייפה. המסרים שקובצו בחוברת הזאת מתוך שיעוריו הרבים של רבינו וזיכרון החיים הקרוב, בכוחם להעניק עוגן יציב ליחידים ולכלל, ולהאיר את הדרך הארוכה עד לגאולה השלמה. אז אני חושב שהיומרה הזאת מגשימה את עצמה, כמי שעבר על החוברת, באמת חיזוק גדול, ובאמת מים קרים על נפש עייפה בימים אלה. הקול של הרב דרוקמן שבאמת כל כך חסר, גם הקול במובן הפיזי, כן, הקול הצרוד, החם, המעודד, וגם המסרים שהעביר הרב דרוקמן כעוד מוצל מאש, הקים פה דור שלם של, של, של תלמידים, שרבים מהם תלמידים ותלמידי תלמידים, וגם תלמידי תלמידי תלמידים עכשיו נמצאים בעזה, בחזית, וגם בעורף, נמצאים באשר הם, ואני אקריא פה עכשיו רק את, את תוכן העניינים, כבר הוא עצמו מחזק, בלי להיכנס לפרקים עצמם. אז זה הולך ככה, פרק ראשון, מעשה אבות, סימן לבנים. אחר כך, עלה למעלה עלה, הייעוד הגדול של הפרט והכלל בישראל. תורת ארץ ישראל, תורת הכלל. פרק הבא, אהבת עולם אהבתנו. עוד פרק, נצח ישראל. פרק נוסף, כי לא ייטוש השם עמו. הפרק הבא, הנני לעשות רצונך. פרק הבא, חושך לא מגרשים במקלות, הוספת אור. אחר כך, יכול נוכל. עוד פרק, ממנה יבשע, צמיחת הישועה דווקא מתוך הצרה. פרק 13, הלאה, מתקדמים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. פרק 14, אלוקים חשבה לטובה. מחזיר אותנו לפרשת השבוע הקודמת. פרק 15, אמו אנוכי בצרה. פרק 16, כמעה כמעה. פרק 17, רגע קטון מול רחמים גדולים. פרק 18, תשובה קדמה לעולם. פרק 19, הנותן לך כוח לעשות חיל. פרק 20, עשה כל שביכולתך. פרק 21, כוחם של מעטים. פרק 22, עין בעין, לרומם את המבט. פרק 23, ודיברתם אל הסלע, אין ייאוש מהאדם כלל. הלאה, פרק 24, דיינו כדי להודות. פרק 25, ציפית לישועה, וציפית לישועה בימיך. על כך מדבר הפרק. ופרק 25, ציפית לישועה, זה אמרנו בימיך, ובהמשך על ימי הרעה, שמסתיימים. אנחנו אחרי כל ההיסטוריה היהודית מקווים שיהיה פה קץ בעזרת השם לימי הרעה. אז זה רק התוכן של החוברת. אולי ניכנס לתוך הפנימה בימים הקרובים, אבל עכשיו לביני לנדאו, שמעודד אותנו עם דברי הנביאים בשיר החדש שלו, התנערי, שמבוסס על הנחמות של ישעיהו הנביא, וגם על רבי שלמה אלקבץ, בלכה דודי, וגם על כמה מילים שמוסיף ביני וזועק, והנה זה השיר שלנו.
התנערי מאפה, קומי כי כבר זרחה, כמה עוד אפשר לעבור ושובת מתבוססת בדמייך, בדמייך ואומר תפרתך ואיך תנאי קולך כש מבכה על בנייך ובנותייך בעולם.
התנערי, התעוררי, ביני לנדאו, חותם לנו את התעוררות לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, להשתמע בעזרת השם מחר, בטוב, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.